חגיגה, דף חף דלת, מתחילים בעזרת השם, דף חף גימל עמוד בית, 10 שורות מלמטה, במילים הכלי מצרף. בבית המקדש, הכהנים בסדר התפילה שלהם היו אומרים בכל יום את 10 הדיברות שהקדוש ברוך הוא נתן בזמן קבלת התורה על הר סיני, כמו שהגמרא אומרת, מסכת ברכות דף י' בית. גם מחוץ לבית המקדש, וגם לדורות רצו לקבוע שכולנו נאמר את 10 הדיברות בזמן התפילה בציבור. והסיבה שלא קבעו את זה, זה כדי שאנשים לא יטעו לומר שהמצוות זה רק 10 הדיברות. והאמת, שיש לנו 613 מצוות בתורה, שאת כל אחת ואחת מהן צריך לקיים. אבל, באמת, כל אותם 613 מצוות, מרומזים בפסוקים של 10 הדיברות. אומר המדרש, אם תספור כמה אותיות יש, מי אנוכי השם אלוקיך עד סוף 10 הדיברות וכל אשר לרעיך, תמצא בדיוק 613 אותיות כנגד התרי"ג מצוות, 613 מצוות, ועוד 7 אותיות כנגד 7 ימי בראשית. למה הקדוש ברוך הוא הכניס את הרמז על 7 ימי בראשית ביחד עם המצוות של התורה? ללמדך שכל העולם לא נברא אלא בזכות התורה. תרי"ג מצוות, 7 ימי בראשית, העולם נברא בזכות התורה שיש בה את התרי"ג מצוות. אומר המדרש, זה מרומז במה שהביאו הנשיאים בכל יום בזמן הקמת המשכן. הם הביאו כף אחת 10 זהב שהייתה מלאה קטורת. כף אחת 10 זהב מרמז על כף ידו כביכול של הקדוש ברוך הוא, שהפסוק אומר בשיר השירים, ידיו גלילי זהב, שכתבה את 10 הדיברות, כמו שהפסוק אומר, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים. הקדוש ברוך הוא כביכול כתב את 10 הדיברות על גבי הלוחות. ומה זה ההמשך? מלאה קטורת. 10 הדיברות מלאים בקטורת. קטורת זה אותיות קוף תת רי שטף. אז תת רי שטף יוצא גימטריה 609. תת זה 9, רי זה עוד 200, תף זה עוד 400, סך הכל 609. הקוף מתחלפת עם האות דלת. והאות דלת זה גימטריה 4, בסך הכל 609 ועוד 4 זה יוצא 613. למה הקוף מתחלפת עם הדלת? זה על ידי את בש. יש כלל שהאות הראשונה מהאלף בית, והאות האחרונה של האלף בית, האות השנייה מהאלף בית, ואות אחת לפני האחרונה, מתחלפות, וכן על זה הדרך. האלף זה האות הראשונה, מתחלפת עם האות תף שהיא האות האחרונה. הבית שהיא האות השנייה, מתחלפת עם האות אחת לפני האחרונה שהיא האות שין. האות גימל שהיא האות השלישית, מתחלפת עם האות רייש, שהיא 3 אותיות לפני הסוף. והאות דלד, שהיא האות הרביעית, מתחלפת עם האות קוף, שהיא 4 אותיות לפני סוף האותיות של האלף בית. מלאה קטורת. אותם 10 הדיברות מלאים בקטורת, מלאים בכל התרי"ג מצוות, שכולם מרומזים בתוך אותם 10 הדיברות. דרשה נוספת, דורשים חכמנו זכרונם לברכה מהפסוק הזה, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, וזה נראה בעזרת השם על מה שהמשנה אומרת. אחת החומרות שיש בקודש, בקורבנות וכדומה, מבתרומה, כשאדם מפריש תרומות ומעשרות, אז חלק מהמעשרות הוא מפריש תרומה גדולה ונותן לכהן, שתרומה צריך להיזהר בה בתארה, יש חומרה בתארה של קודשים יותר מבתארה של התרומה. אחד מהדברים שיש חומר בקודש מבתרומה, שהכלי מצרף מה שבתוכו לקודש, דהיינו. אם יש לך כלי שבתוכו יש חתיכות של אוכל, אם תמה, נאמר שרץ, נגע בחתיכה אחת, תימה אותה, הפך אותה להיות ראשון לתומה. הטבע הוא, הסדר הוא, שהחתיכה הזאת מתמה את החתיכה של ידה שהיא נוגעת בה. היא הייתה ראשון, מתמה אותה להיות שני. אחרי זה החתיכה שלצידה, שנגעה בשני, נהיית שלישי. ואם זה קודש, אז החתיכה של הצידה נהיית רביעי. אבל שאר החתיכות שלא נגעו, לא נטמעות. אבל יש הלכה שהכלי מצרף מה שבתוכו לקודש, דיינו, שכל החתיכות שנמצאים בתוך הכלי נחשבים כמו חתיכה אחת, ועם שרץ נגע באחד מהם, כולם נטמעים באותה דרגת תומה של ראשון לתומה, אבל זה דווקא לקודש. אבל הדין הזה לא נאמר לעניין תרומה, שאם יש לך חתיכות של תרומה, פירות של תרומה בתוך הכלי, הכלי לא מצרף אותם להיות כאילו זה חתיכה אחת, ואם נגע למשל שרץ בתפוח אחד, הוא מטמא את התפוח להיות ראשון לתומה, ואז מה שנגע בו נהיה שני, ומה שנגע בו נהיה שלישי, וזהו, שאר הפירות נשארים טהורים. מנין מילי, מנין לומדים שכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש? אמר רבי חנין, הוא לומד שזה, דורשים את זה מהפסוק, דיינו שזה מהתורה. דאמר קרא, בקורבנות שהנשיאים הביאו בזמן הקמת המשכן, את הפסוק שהזכרנו, כף אחת, עשרה זהב מלאה קטורת. הכתוב עשהו לכל מה שבכף, להיות אחת, שאם טומאה נגע באחד מהם, כולם נטמאים. מקשה הגמרא, מה זה דבר שהוא מהתורה? מטיב רב כהנא, אני אוכיח לך ממשנה, שזה תקנה בסך הכל דרבנן, לעשות את כל מה שבכלי, כאילו זה חתיכה אחת. כי הרי רבי שמעון בן בטרה אומר במשנה על אפר, הוא העיד על אפר של פרה אדומה, מה שנקרא אפר חטאת. אם טמא נגע בחלק מהאפר, כל האפר נטמא, טימא את כולו. ועל זה הוסיף רבי עקיבא, גם הסולת של המנחה, כמו שמביאים קורבן בהמה לבית המקדש, אפשר גם להביא קורבן של סולת, של מנחה לבית המקדש. אז הסולת של המנחה והקטורת, שמקטירים בכל יום על המזבח, מזבח הקטורת, מ-11 סממנים, והסממן שנקרא לבונה, שפיזרו על המנחה, ושמו בתוך כף על השולחן של לחם הפנים בתוך ההיכל, והגחלים שלוקחים מהמזבח שהיה בעזרה, המזבח הגדול, מזבח החיצון, לקחו גחלים והכניסו למזבח הפנימי שהיה בתוך ההיכל, והניחו על המזבח, ומעל זה פיזרו את הקטורת. אותם הגחלים, כל אלה, גם שהם חלקים נפרדים אחד מהשני, אומר רבי עקיבא, שאם נגע טבול יום במקצתו, אם נגע אדם שהיה תמה, שטבל, והוא עדיין תמה באופן חלקי עד שיהיה ערב, שזה השלב השני לטהרה שלו, אם נגע טבול יום באחד מהחלקים האלה, אפילו שלא נגע בכל החלקים, בכל הסולת, בכל הקטורת, בכל הלבונה, בכל הגחלים, פסל את כולו. כי הכלי מצרף את כולם, כאילו זה הכל חתיכה אחת, כאילו שהוא נגע בהכל. והדין הזה של רבי עקיבא, הוא לא אומר שזה מהתורה, אלא דרבנן היא. ממים, איפה אני יודע שזה רבנן? מדקתן נראה שם, זה שבתחילת המשנה כתוב, העיד רבי שמעון בן בטרה על אפר חטאת, שזה לא קודשים. אפר חטאת זה אפר של פרה אדומה, שזה לא דומה לקטורת. ועל זה העיד רבי שמעון בן בטרה, שאם נגע תמה במקצתו, שטימא את כולו, שהכלי מצרף כל מה שתוכל להיות כאילו הוא אחד. וזה ודאי לא לומדים מהפסוק כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, כי קטורת זה קודשים, כמו קורבנות. לעומת זאת, אפר פרה אדומה זה לא כמו קורבנות, זה לא קודשים. אפשר ללמוד אפר פרה אדומה מקטורת. ואם בכל זאת, הכלי מצרף אפר פרה אדומה, שכולו כמו חתיכה אחת, זה אומר שזה בסך הכל מדרבנן, ולא לומדים את זה מהפסוק של קטורת. ועל זה קטן הוסיף רבי עקיבא, משמע שהוא מדבר על אותה עדות. זאת אומרת שגם רבי עקיבא מדבר, שכל העניין שהכלי מצרף מה שבתוכו להיות אחד, זה בסך הכל תקנה מדרבנן. אז איך אמר רבי חנין, שלומדים את זה מהפסוק, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, שמשמע שזה שאנחנו מצרפים את כל מה שבכלי להיות, כאילו זה חתיכה אחת, משמע שזה מהתורה, הרי כאן יש לנו הוכחה שזה בסך הכל תקנה דרבנן. מתרץ את הגמרא, אמר איש לקיש משום בר כפרה. יש את מה שלומדים מהפסוק, ויש מה שלומדים מדרבנן. לא נצריך, העדות של רבי עקיבא, שהכלי מצרף את מה שבתוכו רק מדרבנן, אלא לשיירי מנחה. כשאדם מביא מנחה לבית המקדש, כמו קורבן, מגיע הכהן, מכניס כף ידו הימנית לתוך המנחה, קומץ כמה שנכנס לו בשלוש אצבעות האמצעיות, ואת זה מקטיר על גבי המזבח. שאר המנחה לא צריך דווקא שהוא יהיה בכלי. זה נאכל הכהנים. לא נצריך אלא שיירי מנחה. אפילו מה שנשאר מהמנחה, שהוא נאכל הכהנים, שהוא לא צריך בדווקא להיות בתוך כלי, שהוא אולי היינו סבורים לומר שהכלי לא מצרף את כל חלקי המנחה כאילו זה דבר אחד. ואם נגע תומעה באחד החלקים, כל המנחה לא תהיה תמאה, כי הרי זה לא דומה לקטורת. מה שהפסוק אומר, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, ששם באמת הקטורת צריך כלי בשביל להקטיר קטורת. אבל המנחה, אחרי שקמצו מתוכה והקטירו על גבי המזבח, מה שנשאר מהמנחה לא צריך דווקא כלי. הייתי סבור לומר אולי ש... מכיוון שזה לא נלמד מהפסוק כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, אז אולי נאמר שהכלי לא מצרף את כל החלקים של המנחה יחד. לכן צריך את העדות של רבי עקיבא, שמדרבנן כן הכלי מצרף את כל החלקים כאילו זה חלק אחד. דמדאורייתא, מה שלומדים מהפסוק כף אחת, הפסוק עשה כל מה שבכף כאילו זה אחת, זה רק לגבי קטורת, שהוא צריך לכלי. אז הכלי מצרפו. אבל אחרי שכבר אין צריך לכלי, שירי המנחה למשל, שזה נאכל הכהן וכבר לא צריך שזה יהיה דווקא בתוך הכלי שרת, אז מהתורה אין הכלי מצרפו, אבל זה התורה בנן וגזרו, דאף על גב דהן, דהינו צריך לכלי, כלי מצרפו. שואלת הגמרא, אבל רבי עקיבא לא דיבר רק על המנחה, הוא דיבר גם על קטורת, הוא דיבר גם על לבונה, שהכלי מצרף אותם. אז תנח... לעניין מנחה, סולת מובן באמת, למה רבי עקיבא אומר שזה רק מדרבנן הכלי מצרף? כי מדובר אחרי שכבר קמצו מתוך המנחה, וזה מדבר על שיירי המנחה שלא צריך כלי דווקא. לכן זה רק מדרבנן הכלי מצרף אותם. אבל קטורת ולבונה שכתוב שם בעידות של רבי עקיבא, מה היא כאלה ממה? איך אתה יכול לומר שזה דבר שלא צריך כלי, ולכן מהתורה הכלי לא מצרף אותו? אז למה יש את הקטורת הזאת? קטורת... עד שמקטירים אותו הוא צריך כלי. לבונה, עד ששמים אותו על המנחה, וגם עד שמקטירים אותו הוא צריך כלי. אמר רב נחמן, אמר בשם רב רבועה, קטורת ולבונה מדובר כגון שצברן על גבי כלי שאין לו ממש שם של כלי מהתורה, כי אין לו בית קיבול, אין לו תוך, אלא זה כרטב לה. אור שלוק. דמדאורייתא, רק כף אחת. הכתוב עשה מה שבכף להיות אחת. כף יש לו בית קיבול. רק כלי שיש לו בית קיבול מצרף את מה שבתוכו מהתורה. אבל אם אני מעביר את הקטורת או את הלבונה בתוך כלי שאין בו בית קיבול, דמדאורייתא, אין לו שם של כלי שמצרף את מה שבתוכו. רק אם יש לו תוך, הכלי מצרף. אבל אם אין לו תוך, אינו מצרף, ועל זה עטו רבנן, באו רבנן ותקנו, לאף על גב דאין לו תוך, הכלי מצרף את מה שבתוכו, קטורת ולבונה. רבי חנין אומר, שמנה אנחנו למדים שהכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש, מהפסוק, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. ופליגה דרבי חנין, דרבי חייא בר אבא, כי רבי חייא אומר משהו אחר. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מעידותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו. מה שהמשנה שלנו אומרת, שהכלי מצרף את כל מה שבתוכו, להיות אחד, כאילו זה חתיכה אחת, ואם טומאה נוגעת באחד, כולם נטמאים, זה בסך הכל העידות של רבי עקיבא. זה סך הכל תקנה דרבנן, ולא לומדים את זה מהפסוק של כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. דהיינו שיש באמת ויכוח, האם הדין שמצרפים כל מה שבכלי, כאילו זה דבר אחד, ואם נטמא אחד מהם, כולם נטמאים באותה טומאה, האם זה מהתורה, או שזה מדרבנן. במשנה למדנו חומרה נוספת שיש בקודשים יותר מבתרומה. לעניין דרגות תומה. התומה החמורה ביותר, שניבדל לחיים טובים וארוכים, זה מת בעצמו. הוא אבי אבות התומה. הדרגה הבאה זה אב התומה. מי שנטמא ממת הוא אב התומה. וכן רוב התומות, שרץ, מצורע וכולי וכולי, הם דרגת אב התומה. אב התומה יכול לטמא כל דבר שמקבל תומה. אדם, כלים, אוכלים, משקים. הופך אותם למה? לולד התומה, לראשון לתומה. ראשון לתומה לא יכול לטמא כל דבר. אדם וכלים הוא לא יכול לטמא. יכול לטמא אוכלים ומשקים, לעשות אותם שני לתומה. וזו הדרגה האחרונה בחולין. חולין לא יכול להיות דרגה יותר נמוכה משני לתומה. אבל, אוכל שני לטומאה שנוגע בתרומה עושה אותו שלישי. שלישי לטומאה שנוגע בקודשים עושה אותו רביעי. זהו. למטה מזה אין. עד רביעי לטומאה יש. זה נקודה אחת. עוד נקודה שכדאי ככה לתת עליה את הדגש. יש דבר שנטמא שנקרא טמא, ויש דבר שנטמא שנקרא פסול. מה ההבדל? אם הוא טמא ויכול לטמא אחרים, הוא נקרא טמא. אם הוא טמא שלא יכול לטמא אחרים, נקרא פסול. עכשיו, תרומה, הדרגת תרומה הכי נמוכה זה שלישי לתרומה. תרומה לא יכול להיות רביעי לתרומה, לכן שלישי לתרומה בתרומה נקרא פסול. בקודש, שלישי לתרומה יכול לעשות גם רביעי לתרומה. אז אם כן, שלישי לתרומה נקרא טמא, רביעי לתרומה נקרא פסול לקודש. עכשיו, במשנה למדנו שקודש יותר חמור מתרומה, כי תרומה יכולה להגיע רק עד דרגת שלישי לתרומה, וקודש רביעי בקודש פסול, הוא יכול גם להגיע עד רביעי לתרומה. טניה, אמר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש שהוא פסול? מניין אתה יודע שרביעי בקודש גם כן נטמא? לומדים את זה בקל וחומר, ודין הוא. אדם שהיה טמא, כדי שהוא יהיה טהור, הוא צריך קודם כל לטבול. שלב הבא, צריך להמתין שיהיה ערב, ואם הוא אחד מהארבעה טמאים, או זב, או זבה, או יולדת, או מצורה, הוא צריך גם להגיע לשלב השלישי, להביא למחרת בבוקר את הקורבנות טהרה שלו. ברגע שהטמא טובל, הוא נקרא טבול יום. הוא נטהר לחולין, הוא נטהר למעשר שני, אבל עדיין אסור לו לאכול תרומה, אסור לו לגעת בתרומה. הוא נקרא טבול יום, אסור לו ודאי לגעת בקודשים. הוא כמו דרגת שני לטומאה, טבול יום. ברגע שעובר צאת הכוכבים, אחרי שהוא טבל, הוא כבר לא טבול יום, וברוב הטומאות הוא כבר טהור לגמרי, והוא יכול לאכול תרומה, יכול אפילו לאכול קודשים. זב, זבה, יולדת ומצורה, עדיין לא נטהרים לגמרי, אמנם יכולים לאכול תרומה, אבל הם נקראים מחוסר כיפורים. חסר להם עדיין את הקורבנות כפרה, קורבנות טהרה שלהם שצריכים להביא מחר. כשהם הביאו את הקורבנות, אז הם נטהרים לגמרי גם לקודשים. מחוסר כיפורים זה כמו שלישי לתרומה, שהוא רק לקודש הוא אסור, אבל לתרומה הוא כבר מותר. דיינו, שלישי לתרומה יכול לטמא קודש. זאת אומרת, הם כמו במצב כזה שהם מותרים בתרומה, אבל הם אסורים בקודש. אומר רבי יוסי, אתה שואל אותי מניין אני לומד שקודשים יכולים להיות גם בדרגת רביעי לטומאה? אני לומד את זה מקל וחומר. ומה מחוסר כיפורים? שהוא כבר טבל, וכבר היה צאת הכוכבים, ורק חסר לו מחר להביא קורבנות. שמותר כבר לאכול בתרומה, בכל זאת הוא פסול מלאכול בקודש. אם כן, כל שכן שלישי לטומאה, שפסול בתרומה, כי הרי תרומה יכולה להגיע גם לדרגת שלישי לטומאה. אינו דין ששלישי לטומאה יעשה רביעי לקודש? אם מחוסר כיפורים שמותר בתרומה פסול לקודש, אז שלישי לטומאה שפסול בתרומה, ודאי שצריך לעשות רביעי לקודש. עכשיו, שלישי לקודש, מנין אני יודע שהוא נטמא, זה לומדים מפסוק, מדרשה בפסוק. ולמדנו שלישי לקודש מן התורה. ומה שלמדנו עכשיו הקל וחומר, זה לרביעי, שקודשים יכולים גם להיות רביעי לטומאה. זה למדנו בקל וחומר. מנין לומדים ששלישי לטומאה לקודשים, מנין לומדים את זה מן התורה? מנין? תכתיב לגבי קורבן שלמים, והבשר אשר ייגע בכל טמא, בשר של קודשים שנוגע בדבר שהוא בשם טמא, כבר הקודשים האלה לא יאכל. מה הדרגת טומאה הכי נמוכה שהתורה קוראת לזה טמא? מי לא עסקינן, וכי אנחנו לא מדברים גם במקרה שהבשר של הקורבן שלמים דנגע בשני לטומאה, שהתורה קוראת אפילו לשני לטומאה בשם טמא, איפה מצאנו? כי כתוב לגבי שרץ שמטמא, אומרת התורה. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, מאותם שרצים, אל תוכו של כלי חרס, כל אשר בתוכו יטמא. עכשיו, השרץ, דרגת הטומאה שלו, כשהוא מת, אב הטומאה. הוא מטמא את התנור, התנור הופך להיות ראשון לטומאה. והתנור מטמא את האוכלים שבתוכו להיות שני לטומאה. והתורה אומרת, כל אשר בתוכו, האוכלים שבתנור, שהם נהיים שני לטומאה, התורה קוראת להם יטמא. זאת אומרת ששני לטומאה, יש לו שם טמא מהתורה. והתורה אומרת, לעניין קודשים, בשר אשר יגע בכל דבר שנקרא בשם טמא, כבר לא יאכל. זאת אומרת שאם הוא נגע בשני לטומאה, הוא הופך להיות שלישי, זה אנחנו לומדים מהתורה. גם הרחמנה לא יאכל. ומניין לומדים רביעי לטומאה, זה למדנו מכל וחומר, עד האמרן, מה מחוסר הכיפורים? שמותר בתרומה פסול בקודש, ודאי שלישי לטומאה, שפסול בתרומה, ודאי שצריך לעשות רביעי לקודש. חומרה נוספת שלמדנו במשנה, שיש בקודשים יותר מבתרומה. חכמים תקנו, כמו שזה מובא בהרחבה במסכת שבת דף י"ד, יש מקרים שידיו של אדם נטמאות. זאת אומרת, מהתורה, או שהאדם טמא או שהוא לא טמא. אין דבר כזה שהוא טהור ורק הידיים שלו טמאים. אבל חכמים קבעו שיש מושג שנקרא טומאת ידיים. עכשיו, יש טומאת ידיים שאדם מסיח דעת מלשמור על הידיים שלו, סתם ידיים יש להם טומאת שני לטומאה. אבל יש מקרה שאדם כן שמר על הידיים שלו בטהרה, אלא מה? הוא נגע בדבר שמטמא את הידיים, כמו למשל כתבי הקודש, הוא נגע בספר תורה, בקלף של הספר תורה. עכשיו, אם הוא נגע רק ביד אחת, אז רק היד הזאת נטמאה. רק היד הזאת היא נטמאה. זה לעניין תרומה. אם נטמאת אחת מידיו, היד השנייה טהורה, ובקודש שניהם נטמאים. ולכן צריך לטבול את שני הידיים שלו, כך למדנו במשנה וכו'. אמר רב שיזבי, זה שאמרנו, לעניין קודשים, שאם נטמאה ידו אחת, היד השנייה שלו גם טמאה, בחיבורים שאנו. מדובר פה שהוא נוגע עם היד הטהורה בקודשים. ועם היד הטמאה הוא נוגע ביד הטהורה. אז מכיוון שכשהיד הטמאה נגע ביד הטהורה, היד הטהורה נגע בקודשים, חוששים שמא היד הטמאה תיגע בקודשים בעצמה, והיא תטמא אותם, אז גם כשהיא נוגעת ביד הטהורה, אנחנו מטמאים את הקודשים שהיד הטהורה נוגעת בהם באותו זמן. אבל אם היד הטמאה נגע ביד הטהורה, ובאותו זמן היד הטהורה לא נגע בקודשים, ואז היד הטמאה עזבה את היד הטהורה, אחרי שהיא עזבה את היד הטהורה, היד הטהורה נגע בקודשים, אני לא אומר שהקודשים נטמאים, כי היד הטהורה לא נטמאה, שלא בחיבורים, לא. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהיד הטמאה לא מטמאה את היד הטהורה, אלא כל החשש הוא שמא היד הטמאה תיגע בעצמה בקודשים, אז אם כן, יש לי קושייה, הייתי ויאבאי, הברייתא אומרת ככה, יד שהיא נטמאה בטומאת ידיים, אפילו שהיא נגובה, זאת אומרת, אפילו אם אין בה נוזלים, אפילו אם אין בה לחות, מטמא את חברתה, מטמא את היד השנייה, לטמא לקודש. שהיד השנייה שלא הייתה טמאה, נטמאת מהיד הראשונה לטמא קודשים. לטמא קודשים. אם זה מטמא קודשים, לאיזה דרגת הוא עושה את הקודשים? אם הוא היה עושה אותו רביעי לטומאה, זה לא נקרא לטמא. כי רביעי לטומאה לא יכול לטמא אחרים, אז היה נקרא פסול. אם זה לטמא קודשים, הכוונה שהוא עושה אותו שלישי לטומאה. זאת אומרת שהיד יש לה דרגת שני לטומאה, ועושה את הקודשים שלישי לטומאה, שהוא יכול אפילו לטמא לעשות רביעי לטומאה. אבל יד נגובה לא מטמא חברתה לטמא תרומה. זאת אומרת, אם היד הטמאה נגע בתרומה, בוודאי שהיא פוסלת את התרומה. אבל אם היד הטמאה נגע ביד הטהורה, והיד הטהורה נגע בתרומה, התרומה לא נפסלת, לא נטמאת. דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מה שאמרת קודם, לעניין קודש, אמרת מה? שהיד הטמאה נגע ביד הטהורה, בזמן שהיא נגעה בקודש, אז היא מטמאה את הקודש, שהקודש נהיה שלישי ועוד יכול לעשות רביעי, על זה הוא חולק. והוא אומר, לפסול אבל לא לטמא. דהיינו, כשהיד הטמאה נוגעת ביד התאורה, בזמן שהיד התאורה נוגעת בקודשים, היד התאורה הופכת את הקודשים להיות רביעי לטומאה. שהקודשים לא יכולים לטמא אחרים, לכן הם נקראים לפסול, הם נפסלים. דהיינו, הוויכוח בין רבי לבין רבי יוסי ברבי יהודה, האם היד התאורה היא כמו שני לטומאה, ואז היא הופכת את הקודשים להיות שלישי, אז הם טמאים כי הם יכולים גם לעשות רביעי, או שהיד הטמאה עושה את היד התאורה לשלישי לטומאה, שאז רק יכולה לפסול את הקודשים, לעשות אותם רביעי, אבל הקודשים עצמם לא יכולים עכשיו לפסול קודשים אחרים, כי הם רביעי, הם לא יכולים לעשות חמישי. זה הוויכוח ביניהם. עד כאן הברייתא. זאת אומרת, הברייתא אומרת שהיד הטמאה מטמא את היד הטהורה לטמא קודש. עכשיו, למה כתוב כאן שהיד נגובה ולא רטובה? כי אם היד רטובה, אז אין שום חידוש שהיא מטמאה את היד השנייה. כי חכמים גזרו שמשקין לא משנה באיזה טומאה הם נטמאים, גם אם נטמאו בדרגת שני לטומאה, הם הופכים להיות ראשון לטומאה. גזרו על המשקים להיות תחילה. ואם כן, היד שהיא טמאה בדרגת, ידיים שנטמאים בדרגת שני לטומאה, כשהם נוגעים במשקים, חכמים תקנו שהמשקים שנטמאו מחמת ידיים, נטמאים והם נהיים דרגת ראשון לטומאה. ועוד דבר תקנו חכמים, שראשון לטומאה מדרבנן מטמא את הידיים. אם כן יוצא, שאם אדם היד, יש לו יד טמאה בדרגת שני לטומאה, המשקין שבידו הופכים להיות ראשון לטומאה, אז פשוט שאם הוא נוגע ביד התאורה, הם מטמא את היד התאורה בגלל המשקים שיש לו שמטמאים את היד התאורה. אז ודאי שהיד התאורה שלו מטמא את הקודש. אין בזה שום חידוש. מה כן יכול להיות חידוש? שאפילו אם היד נגובה והם במשקים, חכמים גזרו שמטמא את היד התאורה לקודש, משום מעלה שעשו בקודש. שזה תיקון מיוחד שעשו, שיד הטמאה מטמא את היד התאורה גם בלי משקים. אז יש חידוש. זה מה שאומרת הגמרא. אי עמד בשלמה, אם תרצה לומר שמדובר פה שהיד התאורה נטמאה מהיד התמאה. אפילו שלא בחיבורים, גם כשיד התמאה עוזבת את היד התאורה, היד התאורה נטמאה עכשיו והיא מטמאה את הקודש, פוסלת את הקודש. היינו רבותי דנגובה. לכן יש כאן חידוש בזה שאפילו שהיד לא היה ברטיבות, בכל זאת היא מטמאה את היד השנייה. משום מעלה שעשו חכמים לקודש. אלא יאמרת, אם תרצה לומר, שמתי היד התאורה מטמאה קודש? כל זמן שהיד הטמאה נוגעת בה, והיא נוגעת באותו זמן בקודש. וכל הסיבה שהיא, שהיד התאורה מטמאה, כי חוששים שמא היד הטמאה בעצמה תיגע בקודש. אז מה זה משנה אם היד נגובה או היד רטובה? הרי כל העניין שלך זה על היד הטמאה, שאתה חושש שהיא תיגע בקודש. אז אם היא תיגע בקודש, לא משנה אם היא רטובה או שהיא יבשה, בכל מקרה היא פוסלת או מטמאה את הקודש. אז אלא יעמוד בחיבורים אין, שלא בחיבורים לא, מה ריבותי זה נגובה? מה החידוש בזה שהיד הטמאה היא נגובה? זאת אומרת, אם הנקודה שלך היא שהיד הטמאה מטמאה את היד התאורה, אז באמת יש פה חידוש שאפילו שהיא נגובה היא מטמאה את היד התאורה. אבל אם כל הנקודה זה שאתה חושש אולי כשהיד התאורה נוגעת בקודש ויד הטמאה תיגע בה, אתה חושש אולי היד הטמאה תיגע בקודש בעצמה, ולכן אתה מטמא את הקודש, אבל היד התאורה נשארת תאורה, וברגע שהיד הטמאה תעזוב אותה, אז היד התאורה לא תטמא יותר קודש. אז אם כן, מה זה משנה אם היד הטמאה נגובה או לא נגובה? אלא מזה שבאמת יש הבדל אם היד הטמאה נגובה או רטובה, כבר אתה מבין שמה שהיד הטמאה מטמאה את היד הטהורה, זה גם בזמן שהיא עוזבת את היד הטהורה. היא מטמאה את היד הטהורה, ואז אם היד הטהורה תיגע בקודש, היא תטמא או תפסול את הקודש. אז אם כן, מה שכתוב שבקודש, אם יד אחת טמאה, גם היד השנייה נטמאת, זה גם כשהם לא בחיבורים. דהיינו, גם כשהיד הטמאה עוזבת את היד התאורה, בכל זאת היד התאורה פוסלת את הקודש. ואם כן, הגמרא דוחה את דבריו של רב שיזבי. התמר, בעל המאור לא גורס את המילה נמי. אמר איש לקיש, במשנה אמרנו שלעניין קודש יד אחת מטמאת את חברתה. לא שנו שיד הטמאה מטמאה את חברתה, אלא שהיד הטמאה נגעה בידו השנייה של בעל היד הטמאה, יד אחת שלו נגעה ביד השנייה שלו, אז היא מטמאה את היד השנייה. אבל ריש לקיש בהתחלה היה סבור לומר שאם היד הטמאה נגעה ביד של חברו, היא לא מטמאה אותה. תכף הוא יחזור בו, ריש לקיש. רבי יוחנן אמר, מה פתאום? גם אם הוא נוגע ביד של מישהו אחר, הוא מטמא אותה. אחד אם היד הטמאה נגע בידו השנייה של הטמא, ואחד אם נגע ביד חברו, היא מטמאה גם את יד חברו. אבל זה דווקא אם היד הטמאה, היא בעצמה נגע ביד השנייה, באותה היד. אבל אם היד הטמאה נגע ביד הטהורה, אז היד הטהורה שעכשיו נטמאה, היא כבר לא מטמאה את מישהו אחר. וגם כשהיד הראשונה מטמאה את היד השנייה, היא מטמאה אותה רק לעשות אותה שלישי לטומאה. דהיינו, שהיד שמקודם הייתה טהורה והיא נטמאה מהיד הטמאה, נהייתה עכשיו שלישי לטומאה, לפסול את הקודש. שהיא הופך, היא שלישי, היא עושה את הקודש רביעי. דהיינו, היד הטמאה היא שני לטומאה, עושה את היד הטהורה לשלישי לטומאה, ואז השלישי לטומאה פוסל קודש לעשות אותו רביעי לטומאה. אבל לא לטמא, דהיינו, היד השנייה, היד הטמאה, לא עושה את היד הטהורה באותה דרגה טומאה, שני לטומאה, שהיד שהייתה טהורה נהיה טמאה עכשיו לעשות את הקודשים שלישי לטומאה, שהקודשים עצמם יוכלו לעשות רביעי לטומאה. מאיפה רבי יוחנן מדייק את זה? ממאי? מדקתני סייפה, מזה שבהמשך המשנה מוסיפה, אחרי שהמשנה אומרת שבקודש שני ידיו נטמאות. אם יד אחת טמאה, גם היד השנייה נטמאת, והוא מטביל את שתיהם, אז כתוב בהמשך שהיד מטמאה חברתה לקודש, אבל לא לתרומה. תרומה, אם יד אחת טמאה, היד השנייה טהורה. התו למה לי? בשביל מה צריך להוסיף שלקודש יד אחת מטמאה את חברתה? התנה לי ריש, זה כבר כתוב שבקודש יד אחת שנטמאה צריך להטביל את שתיהם כי שניהם נטמאות. אלא לאו שמאמינא לתויי יד חברו. אלא מה זה בא ללמד? שמה שאמר רבי יוחנן, שאם יש לאדם יד הטמאה, זה שהיא מטמאה את היד השנייה, זה גם אם זה יד של חברו. היד הטמאה, כמו שהיא יכולה לטמא את היד השנייה שלו בעצמו, יכולה גם לטמא יד של מישהו אחר. אז באמת זה המסקנה. אבל ריש לקיש בהתחלה אמר שזה שיד מטמאה את חברתה זה רק באדם אחד. יד אחת שלו מטמאה את היד השנייה שלו, אבל הוא לא יכול לטמא יד של מישהו אחר. אומרת הגמרא, ואף ריש לקיש אדר בה. ריש לקיש חזר בו והסכים עם דבריו של רבי יוחנן, שהיד כמו שמטמאה את היד השנייה יכולה גם לטמא יד של מישהו אחר. אמר רבי יונה אמר בשם רבי עמי שאמר בשם ריש לקיש, יד מטמאה את חברתה זה לא רק היד של... יד אחת שלו מטמאה את היד השנייה שלו, אלא אחד אם ינגע בידו ואחד אם ינגע ביד חברו, אבל זה בתנאי שהיד הטמאה, שהיד המקורית שהייתה טמאה, שהיא במעמד של שני לטומאה, נגעה בעצמה ביד חברו, אבל דווקא באותה היד. אבל אם הוא ביד אחת נגע ביד הטהורה, היד הטהורה הזאת, אם היא נוגעת ביד חברו, היא לא מטמאה אותו. ומה שאמרנו, שכשיד אחת, היד הטמאה, היד שהיא בעצמה נאמר נגע בכתבי הקודש, שהיא נוגעת ביד השנייה שהייתה טהורה, היא מטמאה את היד השנייה, זה רק שהיא תוכל לפסול את הקודש. דיינו שהיד אחת הייתה שני לטומאה, כי נגע נאמר בכתבי הקודש, היא עושה את היד הטהורה לשלישי, והיד הטהורה, שעכשיו נהייתה שלישי, יכולה לפסול קודש לעשות אותו רביעי, אבל לא לעשות אותו שלישי את הקודש, לטמא, דיינו שהקודש יוכל עכשיו לעשות רביעי בעצמו. בכל אופן, אומר רבי יוחנן, ומסכים איתו ריש לקיש, שאם יד אחת טמאה בטומאת ידיים, נאמר שנגע באיזה ספר תורה, בקלף של הספר תורה, היא נהייתה שני לטומאה, אם היא נוגעת ביד השנייה, הופכת אותה להיות שלישי לטומאה, שכשהיא תיגע בקודש, תעשה אותו רביעי לטומאה. דהיינו שהוא יהיה פסול, כי הוא לא יכול לטמא קודש אחר, כי אין אחר רביעי לטומאה. בקודש, אפילו לא בקודש. אומרת הגמרא, יש דעה שחולקת וסוברת שהיד הטמאה יכולה לטמא את היד השנייה, לעשות אותה בעצמה שני לטומאה, שהיא תוכל לטמא קודש, לעשות אותו שלישי, שהקודש יוכל גם לעשות רביעי. הגמרא עכשיו מנסה למצוא איפה ראינו את הדעה שסוברת ככה, שסוברת שיכול להיות אפילו שהיד שהייתה תאורה שנטמאה מהיד הטמאה, יכולה אפילו לטמא קודש, לעשות אותו שלישי, שיוכל גם לעשות רביעי. ולפסול, אבל לא לטמא, תנאי היא. בהתחלה הגמרא מנסה להביא שזה המחלוקת תנאים שמובד במשנה בעד אתנן. כל דבר הפוסל בתרומה, איזה דבר פוסל בתרומה? דבר שהוא עד דרגת שני לתרומה. שעושה את התרומה שלישי לתרומה. אז אם הוא נוגע בידיים, שני לתרומה שנוגע בידיים, מטמא ידיים להיות שניות. שהידיים נהיות שני לתרומה. ואז הוא יכול לפסול קודש. ויד מטמא חברתה, דברי רבי יהושע. זאת אומרת, אומר רבי יהושע, שיד אחת שניתה טמאה, מחמת כל דבר שפוסל את התרומה, שטימא יד אחת, היד הזאת מטמא את היד השנייה. וחכמים אומרים, ידיים שניות הן. ידיים שנטמאו מחמת, דבר שפוסל תרומה, הופכים להיות בעצמם שני לתרומה מדרבנן. ואין שני עושה שני. מה פרוש אין שני עושה שני? אז בהתחלה הגמרא מבינה, מה אליו? שני הוא דלא עביד. היד שנטמאה מחמת דברים שפוסלים תרומה, כשהיא נוגעת ביד התאורה, לא עושה אותה שני. השלישי עביד, היא עושה אותה שלישי, כמו שאמרו רבי יוחנן וריש לקיש. משמע מזה שמה אומר רבי יהושע? שהיד הטמאה עושה את היד השנייה שני. שהיא יכולה אפילו לטמא קודש, שהקודש יוכל לפסול קודש אחר. דוחה הגמרא זה לא ראיה. דילמה, מה שחכמים אומרים, אין שני עושה שני, הוא גם לא עושה שלישי. לא שני עביד ולא שלישי. הם חולקים על זה שאמרנו שיד אחת שנטמאה, אז לעניין קודש מטמא גם את היד השנייה. יכול להיות שחכמים חולקים על המשנה והם סוברים לא, אפילו לקודש, אם יש יד אחת טמאה, אז רק היא טמאה לקודש, אבל היד השנייה לא טמאה לקודש. ורבי יהושע הוא סובר שמה שאמרנו במשנה, שאם יד אחת נטמאה לקודש, היא מטמאה גם את היד השנייה. שאם יד השנייה תיגע בקודש, היא תפסול אותו. אלא מביאה הגמרא, ראיה מברייתא. שם באמת ראינו שיש ויכוח כזה. כאן נתנאי דתניא. יד נגובה, אפילו אם היא לא רטובה, מטמאה את חברתה. דיינו, יד אחת שהייתה שני לטומאה, מדרבנן, יכולה לטמא את היד השנייה. אפילו שביד הראשונה אין שום משקה. אם היה משקה, כמו שאמרנו קודם, ביד הטמאה, אז זה תקנה דרבנן שיד אחת מטמאה את חברתה בגלל המשקין, שהחכמים גזרו שמשקין שנטמאו מידיים הופכים להיות ראשון לטומאה, ואת חכמים גם תקנו שראשון לטומאה מטמא ידיים, אז המשקין מטמאים את היד השנייה. אבל כאן שהיד היא נגובה, ובכל זאת היא מטמאה את חברתה, לטמא בקודש, דיינו, שהיד שהייתה תאורה הופכת להיות שני לטומאה, שהיא מתיגע בקודש שהיא עושה אותו שלישי, שהוא בעצמו יוכל גם לעשות רביעי. שהקודש הזה הוא תמה, שיכול גם לתמה אחרים. אבל לא לתרומה. דהיינו, כמו שאמרנו קודם, יד אחת תמאה לא יכולה לתמה יד אחרת לתרומה. וזה החומר שיש בקודש. דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אותה יד השנייה שהייתה תאורה שנטמאה מחמת היד הראשונה, היא טמאה רק לפסול את הקודש, לעשות אותו רביעי, אבל לא לטמא אותו שיהיה שלישי. כמו שאמרו רבי יוחנן וריש לקיש, הם סוברים כמו רבי יוסי ורבי יהודה, שברגע שהייתה יד טמאה בדרגת שני לטומאה, והיא נגע ביד התאורה עושה אותו לשלישי לטומאה, ואז היד השלישי לטומאה יכולה לפסול קודש לעשות אותו רביעי לטומאה. לעומת זאת, דעתו של רבי הוא מחמיר עוד יותר, והוא הדעה שחולקת, מה שמענו כתנאי. הוא אומר שהיד הטמאה, דרגת שני לטומאה, יכולה לטמא את היד הטהורה, לעשות אותה גם כמו שני לטומאה לעניין קודש, שהיא תוכל לטמא קודש, לעשות אותו שלישי, שהוא יעשה גם רביעי. חומרה נוספת שלמדנו במשנה, שיש בקודשים יותר מבתרומה, שגם אם הידיים של האדם טמאות, והם יכולים לטמא תרומה, יכולים לטמא קודשים, זה בתנאי שהתרומה יכולה לקבל תרומה. אבל אם לא יכולה לקבל תרומה, אז ודאי שאי אפשר לטמא אותה. עכשיו, התורה אומרת שפרי שנמצא על העץ הוא לא נטמא. גם כשקוטפים אותו מהעץ, הוא לא נטמא עד שישקו, עד שהוא ישתף במשקין. כל מה שהוא לא נשתף במשקין, הוא לא מוכשר לקבל תרומה. אבל גם אם ייגע בו כל תרומה שבעולם, הוא יישאר טהור. וגם אם הוא תרומה, הוא נשאר טהור. לכן, אוכלים, אפשר לאכול אוכלים נגובים, אוכל שהוא לא נשטף במשקה, אפילו בידיים מסועבות, גם אם הידיים טמאות, אבל זה דווקא בתרומה. כי התרומה לא נטמאת, כי לא מוכשרת לקבל תרומה. אבל לא בקודש וכו'. זאת אומרת, קודשים אסור לאכול בידיים טמאות, גם אם הקודשים לא הוכשרו לקבל תרומה. תניה, אמר רבי חנינא בן אנטיגנוס, אני לא מבין את המשנה הזאת. ודאי שקודשים אי אפשר לאכול בידיים מסועבות, כי אין דבר כזה קודשים שלא הוכשרו לקבל תרומה. וכי יש יד נגובה לקודש, וכי יש הבדל, וכי יש נגובה לקודש, וכי יש הבדל בין קודש שנשטף במשקה או לא נשטף במשקה, הוכשר לקבל תרומה או לא הוכשר לקבל תרומה, כל קודשים מוכשרים לקבל תרומה. והלא חיבת הקודש מכשרתם. החביבות של הקודש גורמת שגם אם זה לא נשטף במשקה, ומוכשר, קודשים תמיד מוכשרים לקבל תרומה. זה כלל. אז ודאי שאסור לגעת בהם בידיים מסועבות, בידיים טמאות, כי מטמאים את הקודש. והוא מעמיד את המשנה במקרה מאוד מאוד מיוחד. אלא, באיזה מקרה המשנה מחדשת, שאדם יכול לאכול בידיים טמאות, תרומה, אבל הוא לא יכול לאכול קודשים, מדובר במקרה מאוד מיוחד. לא צריכה אלא, כגון שתחב לו חברו, שחברו ידיו טהורות, הכניס לו לתוך הפה, לתוך פיו, של, פיו של זה שידיו טמאות, הוא הכניס לו לתוך הפה תרומה או קודשים. ואז התרומה או הקודשים לא נטמאו. או שהוא בעצמו, שהידיים שלו טמאות, הוא בעצמו הכניס לעצמו לפה תרומה או קודשים. איך הם לא נטמאו? שתחב הוא לעצמו את המאכל בקוש ובקרקר. זה מין כלים של אריגה שהם לא מקבלים תרומה. שהם אפילו שמסויים מעץ, אין להם בית קיבול, הם לא מקבלים תרומה. והוא נעץ את זה בתרומה או בקודש, והכניס את זה לתוך הפה. אבל מכיוון שהכלי הזה לא מקבל תרומה, אז הוא לא נטמא מהידיים שלו. ומכיוון שהוא לא נגע בקודשים, אז הם לא נטמאו, הוא לא נגע בתרומה, הם לא נטמאו. כעת, כשיש לו בתוך הפה תרומה, יש לו בתוך הפה קודשים, הוא ביקש לאכול צנון, או ובצל של חולין עמהם. רוצה להכניס לתוך הפה צנון או בצל של חולין. שלא נטמאים מידיים שהם שני לטומאה, כי שני לטומאה לא יכול לטמא חולין. ומדובר פה שהם יבשים, הצנון או הבצל האלה. ולכן, אם הם היו לחים, הרטיבות של הצנון הייתה נטמאת מהידיים, כי הרי ידיים מטמאים משקים, ועושים אותם ראשון, ואז הם מטמאת אפילו צנון של חולין. אבל פה מדובר שהצנון או הבצל יבשים. אז הם לא נטמאים מהידיים שלו. לא נטמאים. אבל מה? יש חשש, אולי כשהוא יכניס עם היד הטמאה את הצנון לתוך הפה, אולי עם האצבע הוא ייגע בתרומה או בקודש שיש לו בתוך הפה. אז לעניין תרומה לא חששו לזה. אבל לקודש כן חששו. לקודש גזרו באור רבנן, שמה הוא ייגע עם היד הטמאה בתוך הקודש ובתוך הפה שלו, ויתמא אותה. אבל לתרומה, אם יש לו בתוך הפה תרומה, לא גזרו באור רבנן. לא אסרו חכמים שהוא יאכל צנון, אפילו בידיים טמאות, לא חששו שמה הוא ייגע בתרומה שבתוך פיו. החומרה האחרונה שלמדנו במשנה, שיש בקודשים יותר מבתרומה, שהעונן שנזכה לבדל לחיים טובים וארוכים, שנפטרו אחד מהשבעה הקרובים שלו, אביו, אמו, אחיו, אחותו, אשתו, בנו או ביתו, באותו יום של העניינות הוא הרי אסור באכילת קודשים, מותר לאכול תרומה. וכן מחוסר כיפורים, אדם שהיה תמה, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, טבל, כבר נהיה ערב, מותר לו לאכול עכשיו תרומה, אבל אסור לו לאכול קודשים אם הוא זב, זבה, יולדת או מצורה, עד שמחר הוא יביא קורבנות טהרה שלו, ואז יהיה מותר לו לאכול קודשים. אחרי שהוא הביא את הקורבנות שלו, עדיין אסור לו לאכול קודשים. העונן אסור לו לאכול קודשים אפילו אחרי שהסתיימה הנינות שלו, ומחוסר כיפורים אפילו שהוא הביא כבר את הקורבנות, אסור לו עדיין לאכול קודשים עד שהוא תובל, אבל תרומה מותר לו כן לאכול לפני שהוא תובל וכו'. מה הייתה? מה? למה החכמים תקנו לטבול, לעונן, למחוסר כיפורים? הרי הם כבר מותרים לאכול קודשים. אלא, כיוון דעד ההידנה, עד עכשיו, כל זמן שהוא היה עונן, או כל זמן שהוא לא הביא קורבנות טהרה, אסירי, אבו אסירי, אסור להם לאכול קודשים. לכן חוששים, כיוון שהם היו אסורים באכילת קודשים, אולי הם לא שמרו על עצמם בטהרה כמו שצריך, אולי הם נטמעו. לכן הצריכינו רבנן טבילה, לכן הצריכו אותם טבילה לקודשים. אבל מכיוון שהם היו מותרים בתרומה, גם בענינות וגם שעדיין לא הביא קורבנות טהרה, לכן לעניין תרומה לא חוששים שהוא נטמע, ואין סיבה שיצטרך לטבול כדי שיהיה מותר לאכול תרומה. ועד כאן דף חף דלת.